נחזור ללמוד בשלוש שלומות הן, יסודות הנישואין על פי תורת ישראל, ואנחנו כבר בעמוד 22, ממשיכים לעקוב קצת אחרי תהליך ההידרדרות של בן תורה בתפיסתו המוטעת את הזוגיות. ראינו שבן תורה שבא עם מידה מופרזת של אנוכיות לתוך הזוגיות, יש לנו נטייה לפרש דברי תורה, כתומכים את גישתו האנוכית והנצלנית, למרות שהנצלנות שלה היא רוחנית בעיקרה, כלומר להשתמש באישה ובשירותיה כדי להרחיב למקום ללימודו, כשתפיסת היסוד שהיא משמשת אותו ועושה למענו, מבלי שהוא צריך, מחויב, לעשות למענה, אם לא לזרוק לעצם או איזה פרוטת נחושת קטנה של תשומת לב, אבל פרט לזה היא מחויבת לו, ידע לתחתונה בכל ויכוח של, שנוגע לשאלות של תקציב זמן, הקצבת זמן ומרחבי זמן, למי מגיע יותר, למי יותר כבוד. כך האדם הזה, קראנו לו בן תורה, כן, בן תורה קראנו לו, זה המצב. אז ראינו כאן כמה פירושים יפים שהוא מפרש את דברי חז"ל, מטה אותם לכיוונו, הופך דברי תורה לדברי פלסטר ומדרשי טעות וכן הלאה. כן, ואנחנו בעמוד 22 נמצאים, רצינו להסתכל שוב, הנה, בפסקה למעלה ב-22, ודאי שלא תחסר לאף תכונה וכו', זאת ועוד, שורה שנייה מלמעלה, זאת ועוד, וכי לא אמרו חז"ל, אישה כשירה עושה רצון בעלה. אישה כשירה עושה רצון בעלה. לכאורה אפשר לפרש את זה, עושה רצון בעלה, שכל מה שהיא חפיצה זה רק לעשות רצון בעלה. בלי שום קשר איך בעלה מתייחס כלפיה. זה לא משנה איך הוא מתייחס כלפיה. כן, העיקר שהיא עושה את רצון, כן, אין לה רצון משל עצמה. אין לה רצון משל עצמה. היא עושה רצון בעלה, בלא עוררין. כן, זה, כן. אישה כשרה עושה רצון בעלה. כן. אז זה אפשרות אחת, כלומר, להבין, בפשטות, זה הבנה מאוד ערבית, כן? זה הבנה מאוד ערבית. אישה כשרה עושה רצון בעלה. בעמקות, זאת אומרת שוב, להבין את זה בעמקות זה רק מי שבאמת הוא דוגל במוסר. מי שבאמת רוצה לחיות חיי זוגיות אמיתיים, אז איך הוא יפרש אישה כשרה עושה רצון בעלה? כן? או, אפשר להסביר את זה בשני אופנים. אישה כשרה עושה רצון בעלה, מתי היא עושה רצונו? כאשר, מדי, אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופה. זאת אומרת, זה דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. כאן כתוב אישה כשירה עושה רצון בעלה, אבל התנאים שמביאים אותה לעשות רצון בעלה, זה כאשר הוא אוהבה כגופו, הוא מכבדה יותר מגופו. זאת אומרת, זה נכון שזו אישה כשירה, אבל כדי שהיא תהיה אישה כשירה כזו, בעלה צריך לתת לה את הסיבה הטובה לעשות את רצונו. היינו, הוא בעל טוב, הוא בעל מתחשב, בכל הליכותיו רואים שהוא מחזיק באידיאל של חסד, התחשבות בזולת. אז ודאי, אין דבר יותר נפלא שהיא רוצה לעשות, מאשר לעשות את רצון בעלה, לתת לו כלי לרצון שלו. Okay? זה נקרא עושה רצון בעלה. זאת אומרת, כיוון שאתה מתייחס אליי בצורה כזו, אין דבר יותר נפלא שאני רוצה להשתייך אליו, כן? מאשר להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצון שלך, שהוא רצון אידיאלי, לא רצון של נצלן, כמו שאמרנו מקודם. אם הרצון שלך זה להיות נצלן, אני לא רוצה לעשות את רצונך בכלל. אני לא מוכנה את שפחה. אבל אם הרצון שלך הוא רצון גבוה ועליון, זה נקרא רצון בעלה. מה זה רצון בעלה? מה, האם רצונו זה שהיא תעמוד על הראש? האם רצונו שהיא תישן ברחוב? מה זה רצון בעלה? רצון זה מדבר גבוה. איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה, שיש לו בכלל רצון. יש לו רצון. לא תעבוד. תעבוד זה לא רצון. רצון זה מדבר כאן על רצונות גבוהים, על רצונות עמוקים, על רצונות טובים. עשה רצונו כרצונך. זה נקרא רצון. זו אישה כשירה, שעושה רצון בעלה. כן? מדרגה מאוד יפה, שהיא מזהה שרצון בעלה הוא כל כך נשגב, והיא שמחה להיות בעצם לסייע לו בכך. יפה מאוד. יש עוד פירוש לאיזו אישה כשירה עושה רצון בעלה, שגם כאשר, כן, אפשר להסביר את זה אחרת, כך מסביר, לא זוכר בדיוק מי אני מהשפת אמת ראיתי זה, אישה כשירה עושה רצון בעלה שהיא עושה לו רצון. זאת אומרת שהיא רואה את בעלה סמרטוט, היא רואה את בעלה ירוד מבחינה רוחנית, אז היא מתנדבת במסירות נפש, לעורר אותו, להאמין בעצמו, ללכת לבית המדרש. איזו אישה כשירה העושה לבעלה רצון, עושה רצון בעלה, היא מעוררת בו רצונות קדושים. אלו שתי פירושים שהשכל הישר מביא אותנו לפרש, אנחנו חפשים באמת את האמת שבדבר. כן, מה רצית להגיד?
ומה זה מה שאנחנו אומרים
ב... ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם של כל עניין ורוח.
אמן.
ומה זה מה שאנחנו אומרים בשבת? בטח בלב בעלה. יש לזה קשר?
מה? קשר למה? בטח בלב בעלה?
יש לזה קשר למה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו?
לא קשור לשר רצון בעלה, כן. בטח בלב... לזה, למה שאנחנו אמרנו עכשיו?
כן, ניסיתי לעשות קישור אולי.
לא צריך לקשור בינתיים. זה בסדר. נבין את זה, זה גם טוב. אני לא יודע את הקשר, אני לא יכול...
ניסיתי, אולי יש לך תשובה.
אתה רוצה לומר? זה משהו שאלה לך?
לא, אני רוצה לדעת אם יש משהו...
לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. כן, וכי לא אמרו חז"ל, אישה כשרה עושה רצון בעלה? ועין הרמב״ם כותב, יהיה בעיניה כמו שר או מלך. כמו שר או מלך. כן? מה זה יהיה בעיניה כמו שר או מלך? יהיה בעיניה כמו שר או מלך. הכוונה היא שבאמת הוא ראוי לחשב כשר או מלך. אם זה שר התורה, מלך של תורה, או בכלל מכובד וחשוב, אם באמת הוא אדם כזה שהוא שר או מלך, כן? או כמו שאמרנו לפי הפירוש השני, יהיה בעניין כשר או מלך, שהיא מרוממת אותו למדרגת שר ומלך, גם אם הוא לא כזה כרגע, יהיה בעניין כשר או מלך. לכאורה, שני המקורות האלה ברמב״ם, בהבנה שטחית, כביכול מביא אותנו למסקנה, שהאישה צריכה להיות אסקופה נדרסת לרגליו של הבעל, ולא משנה איך הוא מתייחס כלפיה. לא משנה איך הוא מתייחס כלפי. מאמרי חז"ל אלו יוצרים את האשליה, כי האישה תמלא באופן אוטומטי את כל רצונות בעלה. עבד נרצע לבעלה. שימו לב, את כל רצונות בעלה, אתם רואים? כאילו מה שכתוב כאן, איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה, את כל רצונותיו, גם רצונותיו הנבזים, וגם רצונותיו שלא עולים בקנה אחד עם המוסר. והצדק. כל רצונות בעלה. לא, כך נראה. מאמרי חז"ל אלו יוצרים את האשליה, כי האישה תמלא באופן אוטומטי את כל רצונות בעלה. אשליה. מי שרוצה לטעות באשליה, הרוצה לטעות יטעה. כתוב והרוצה לטעות יטעה. לא חייבים להגיע למסקנה הזו. אי אפשר להגיע למסקנה הזו. אמרתי, זה מאוד מאוד ערבי. מאוד מאוד. זה ממש לא יהודי, זה לא... זה לא יהודי, זה לא נאור, זה לא מוסרי. זה שייך ל... זה פרשנות שייכת למזג שתלטני, דיקטטורי. כן, אבל זה לא שייך לעם ישראל. כן. אם הוא ראוי לזה, אם הוא בעיני השר ומלך, אם הוא בעיני השר ומלך, אבל אם הוא בעיני לא שר ולא מלך, אלא שר טעם ומלך כסיל, אז ודאי שלא מדובר על זה. במקרה הזה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אני לא אומר שאסור לבעל לטעות. מותר לבעל לטעות, מותר לבעל להיות במצב רוח ירוד, וחובתה של אישה לעודד אותו. אבל לא יכול להיות לחתוק כזמרי ולבקש שכר כפנחס. הוא לא יכול להיות ירוד, ויחד עם זה, לדרוש מאשתו, כן? יחס של שירות, נקרא לזה ככה. תעשי למעני, תעשי. לא, לא שייך. לא שייך, כן? אז זהו. אז המאמרים האלה יוצרים את הרושם המוטה הזה. וכי תדע, כן, כמו כן זה יוצר גם את הרושם, המאמרים האלה, שהיא צריכה לדעת, לנחש כל משאלה שלו. בקיצור, היא צריכה להיות משמשת שלו, תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. אומר רב קוק, מה שכתוב בגמרא, שעדיף להיות תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם, כי הקושי לשרת תלמיד חכם, זה מכיוון שקשה לעמוד על הצרכים, על הניואנסים העדינים שתלמיד חכם דורש. לכן קשה מאוד להיות שמש של תלמיד חכם. מאוד קשה. נראה אתכם מישהו פה מסוגל ללכת צמוד, לא, אני יודע, לאיזה רב, לרב טאו, חצי שעה ללכת צמוד אליו, כן? ולראות מה הוא צריך. זה עדינות, זה צורת דיבור מיוחדת, זה צורת התנהגות מיוחדת. אתה לא יודע על מה הוא רוצה, אתה לא יודע לשער, השפה שלך היא שפה עממית, שפה נמוכה. והצדיק הזה, איפה המחשבות שלו מתהלכות, הדיבורים שלו, התנהגות, סדרי עדיפויות שלו, אתה לא מוצא את הראש ואת הרגליים. אז חושב הבעל הזה, הבן תורה, הוא חושב שהאישה עכשיו צריכה לשמש אותו ולהבין כל רגע נתון מה הוא מרגיש ומה הוא צריך. תרם יקרא והיא תענה. צריכה להיות מצויה בכל הניואנסים הכי דקים של הגחמות שלו, של השיגונות שלו, של הצרכים שלו. זה כאילו הרושם, זה מה שנוצר. כן? תדע לנחש כל משאלה שלו, עוד לפני שהמשאלה בכלל נאמרה, רק בקריצת עין, בשפת הגוף, היא כבר אמורה לדעת בדיוק איזה רצון מקשקש ומקרקר בתוכו, וטרפו מיד לרוץ ולקיים, לעשות את כל הנדרש, כדי שהרצון הזה יצא לפועל. וכי תדע לנחש כל משאלה שלו, עוד בטרם תעלה על דל שפתיו. תרם תעלה, תראו איזו רמה של החלה, של קשב פנימי, שכביכול הוא דורש ממנה. כן? הוא מצפה ממנה שהוא לא יצטרך לדבר ולו מילה אחת. למה בעצם שהוא ידבר? הוא לומד תורה, נכון? הרי אין לו זמן לדבר. לבוא ולהגיד לאשתו, תראי, אני צריך דבר כזה וכזה, זה ביטול תורה? מצופה ממך, אם את אישה קשירה, מצופה ממך שאת תדעי את כל הדברים האלו. כן. גם כאשר לא תשרת אותו, גם כאשר היא תהיה פנויה מלשרתו בפועל, לא יהיה לה עונג רב יותר, כך הוא חושב, מצפה ומשלה את עצמו, לא יהיה לה עונג רב יותר מאשר לשבת ולצפות בו בהערצה. ממש מוסלמי, נכון? כן. ולצפות בו בהערצה. זהו, זה יהיה העונג שלו, שלה. כן. תסתכל בו, איך הוא אוכל, איך הוא לומד. זה מוגזם. נכון, זה מוגזם. כך הוא יכול להבין את זה.
אבל זה לא אמור להיות הפוך אבל?
מה הפוך?
שאני אמור להיות השפחה
פה מדובר על מצב הטעות, ודאי שאמור להיות הפוך.
שאני זה ש...
בטח, לא. לא, לא. הפוך, כמו שאמרנו. הוא אהבה כגופו, הוא מכבדה יותר מגופו. ודאי שהיחס, כן, כמו שאמרנו, מחזר אחר עבדתו. תכונת החיזור לא צריכה להיפסק בחופה. אדם צריך לחזר אחר אשתו גם אחרי הנישואין. כל הזמן, אחזר וקי, מה שנקרא, כל הזמן, אשב תשיב, כל הזמן צריך להשיב את העבדה. גם כאשר היא כבר מתחת לחופה וכביכול כבר קנית אותה, גם אז אתה צריך להמשיך ולקנות אותה, לחזר אחריה. כן? בשנה ראשונה ודאי וודאי שצריך לחזר אחריה. ודאי, צריך לעקוב אחרי הצרכים שלה, אחרי הרגישויות שלה, לסמך אותה, לספק אותה, לתת לה מרחב בטוח, לתת לה הרגשה שהיא רצויה ואהובה כדי שהיא תוכל על גבי הביטחון הזה, ומתוך הביטחון הזה, היא עכשיו תוכל גם להשתמש בכוחותיה. יש לה המון כוחות לאישה, המון המון כוחות, אבל אחד הדברים שאישה צריכה כדי שתוכל להשתמש בכוחותיה ולתת את תירושה, לתת את פירותיה, זה שהיא תרגיש קודם כל אהובה. שרוצים בה, כן? שמעריכים אותה, אז היא מסוגלת גם להנביע מתוכה בשמחה גדולה, מאוד מאוד יצירתית. ככה זה עובד, מה לעשות? אגב, כל אחד מאיתנו גם, אני חושב שיש לו איזשהו צורך בהכרה. כן? אני יכול להיות מאוד אדיש בתוך החברה, ולא להראות את הכישרונות שלי בכלל. עד שמישהו פונה אליי, מתייחס אליי, מחבב אותי, אז אני פתאום מגלה כוחות. אנחנו זקוקים להכרה כדי שנוכל להיות יצירתיים. אותו דבר גם פה. אותו דבר גם פה. כן. מה רוצה להגיד, דניאל?
אני לא יודע אם הבנתי אותך נכון. אבל אם הגבר הוא דואג לאשתו לכל מה שהיא צריכה, היא מרגישה הכי מסופקת מכל דרך, אז נראה לי שאם באופן טבעי תרצה...
נכון, נכון, נכון. זה מה שאמרנו. אז הוא יהיה בעיניה כשר ומלך. אז הוא יהיה בעיניה מת כשר ומלך. ולמה הוא שר? כי הוא שורר על עצמו. למה הוא מלך? כי הוא מולך על יצרו. אז הוא שר ומלך. איזה הוא גיבור? כובש את יצרו. למה הוא שר ומלך? כי קודם כל הוא שולט בעצמו. מתוך שהוא שולט בעצמו, הוא גם יכול להנהיג אחרים. החסיד המושל, כך אומר רבי יהודה הלוי, נכון? מי הוא החסיד אצלכם? החסיד המושל. מושל המדינה, כי מתוך שהוא מושל על עצמו ועל נפשו, כך יכול גם להנהיג מדינה בצדק. אנחנו רואים שתמיד אדם שמושל על עצמו, הוא יכול גם להנהיג. אדם שמושל על עצמו, בדרך כלל אנשים רוצים גם ללכת אחריו. כי הליכה אחריו נתפסת כהנהגה שמביאה לאושר, מביאה לשליטה על היצר. אבל אם אדם הוא לא שולט על יצרו, הוא רוצה לשלוט על אנשים, זה עבד כי ימלוך. ללכת אחרי אדם כזה, זה כמו ללכת אחרי תאי שיבר. אתה יכול ליפול לתהום. אז הוא בעיני השר ומלך, כי הוא שורר על עצמו ומולך על עצמו. מתוך כך היא מבקשת את הנהגתו. מבקשת את הנהגתו. פסקה שלישית. עבור הצעירים הרבים, המחורים לאשליות אלו, מושכל ראשון הוא, כי כל מטרותיהם בחיים, ובמיוחד אלה הרוחניות, תתגשמנה בשנות נישואיהם המוקדמות. קוצר רוח, התרבות הצרכנית העכשווית, היא אספקה מיידית, מה שנקרא. קנית אספקה מיידית. תוך יומיים אתה מקבל את הרכב, תוך יומיים בונים לך את הבית, תוך יומיים שותלים לך את הדשא, תוך יומיים יש לך עץ זית בין 100 שנים כבר שתול בחצר. אין גידול. אין המתנה, אין תהליכי עיבור, אין הריון. ואז מגיע בחור שכזה נחמד לישיבה, זה יכול להיות כל אחד מאיתנו אגב, ואין מי שלא חוטא בדבר הזה קצת, כן? מגיע לישיבה, יש לו מטרות רוחניות, והוא מתחיל להיות קצר רוח. מתחיל לבלוע חומר, ללמוד מהר, 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 אין לו זמן לדבר עם אף אחד, וכן, הוא בקושי מפנה את המבט לימים ולשמאל, הוא צריך לגמור את השעס ביומיים. עד סוף שנה הוא צריך לגמור את השעס. הוא בלחץ אטומי. פשוט בלחץ אטומי. כלומר, הוא תופס את כל המציאות שסובבת אותו כמציאות שצריכה לתמוך את החלומות, את החלומות הפרועים שלו. אין זמן, צריך להמשיך. נו, קדימה, נו, זוז, נו, קדימה, נו, קדימה, קדימה, קדימה. נו, מה אתה שם? הוא קצר רוח כלפי הסביבה. יש זריזות של קדושה. כמו אצל אברהם אבינו, שבאים ארוחים, אז הוא אומר, ויאמר לשרה, ויאמר לנער, ויאמר, וימהר. זאת אומרת, זה מהירות של מצווה, זה משהו אחר לגמרי, זה לא דחיקת הקץ. אבל יש דחיקת הקץ. והגבר הזה, הבחור שכזה, בן התורה הזה, הם כיוון שכך לחוץ על לימוד תורתו, אז הוא משתמש בכוח אדם זמן, כן? כוח אדם כאילו זול, כוח אדם. יש לי עכשיו מטרה, להבדיל, מחילה שאני מביא את הדוגמה הזו, וזה בעיקרון. כן? צריך להספיק, צריך להספיק, צריך להספיק. אז אנחנו שם משעבדים את העובדי כפייה. אנחנו דורשים מהם 24 שעות עבודה, הם צריכים לשמש אותנו יותר, כי יש לנו רצון להספקים, לא יאמנו, גרנדיוזים, דמיוניים. ההספקים הדמיוניים והרצון להגשים אותם בזמן קצר, גורם לנו לשעבד את כל הסביבה. אנחנו קצרי רוח. אז גם הבן תורה הזה, הוא צריך עכשיו... אין לו זמן. זאת אומרת, כל הפרשת זמן ותשומת לב, כאילו זה נתפס אצלו על חשבון הלימוד שלו. כן, חגגו גבורות לפני איזה שנה או משהו כזה לרב ליכטנשטיין מאור עציון, מישיבת הר עציון, סליחה. אז יש שם, אז הראו איזה סרטון יפה מאוד על החיים שלו. אז מראים איך הוא מתייחד, הוא תמיד חכם בסדר גודל שקשה לתאר, או משהו, משהו. כן, אתה אומר, מתי אדם מספיק ללמוד את כל התורה הזאת? אבל שמראים את החיים שלו, מאוד מעניין, אז רואים איך הוא מתייחס למשפחה שלו. את הזמן שהוא מקדיש לילדים, וילדים גם מספרים. הבת מספרת, שתי הבנות שלו מספרות, איך הוא היה משחק איתן שהן היו יותר צעירות, ואיך הוא היה לגמרי איתם, ולא עוסק בשום דבר אחר, לא עונה לטלפון, ולא לומד עם תלמיד, ולא קורא בספר. ממש ממש איתם, משקיע בהם 100%. ובחוויה שלהם לא זכור להם דבר כזה. בחוויה שלהם. שאבא היה מתעלם מהם. אין דבר כזה. הוא היה איתנו לגמרי. זה היה חוויה. למרות שהוא היה מסור רוב רובו ללימוד תורה. רשות הישיבה. כל שבת שנייה בישיבה. מלמד שם בוקר והדרב. מגיע בר וחצי אחר הצהריים. חוזר ביום. אבל הילדים חוו חוויה של התמסרות מלאה. איך אפשר, איך זה יכול להיות? כי הוא ידע את היחס שיש בין הלימוד לבין דברים אחרים. ואיך שמשלימים זה את זה. אבל בין תורה לחוץ וקצר רוח, הוא לא יודע את הסוד הזה. הוא לא יודע את הסוד הזה. ואז הוא נורא קפדן כלפי סביבתו. מאוד קפדן. ואם צריך לעשות משהו למען הכלל, אני לא אומר שצריך כל היום מתעסק בענייני הכלל. אדם שלומד תורה הוא חייב ללמוד תורה, אבל לפעמים צריך לעשות את זה משהו קטן. אז הוא לא נרתם במהירות. הוא יושב על הכיסא ומחכה או מצפה שלא יקראו לו ולא יזדקקו לו. כן? הוא, איך אומרים, מעצים את עיניו ככה כדי שלא ישמע או שלא יראה מה מבקשים, וממשיך ללמוד. כן? לא אומר, על פי רוב כך צריך להיות. אבל לפעמים אדם צריך להבין שביטולה הוא קיומה. ופה הבחורצ'יק שלנו לא מבין את הדבר הזה. עבור הצעירים המכורים לאשליות אלו מושכל ראשון הוא כי כל מטרותיהם בחיים, ובמיוחד אלה הרוחניות התגשמנה בשנות נישואיהם המוקדמות. אין זמן, שלום מתקתק. כן, שיחותיו של הבעל עם אשתו ועם עקריה, מה מעודד את המחשבות האלו? שימו לב. שיחותיו של הבעל עם אשתו ועם עקריה, עוד בטרם הנישואים. אתם יודעים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לשבח, ושבע ברכות בעיקר, לשבח את האישה, כמה היא צדיקה, וכמו רחל, והוא כמו רבי עקיבא. בקיצור, יוצרים איזה מין הילה דמיונית כאילו, כזאת. כאילו הנישואים עכשיו, זה, כן, הם יהיו על איזה כנפי חלום, כן? הם מודדים, מודדים את הציפיות מהאישה. סיפחותיו של הבעל עם אשתו ועם הקריה, עוד בטרם נישואים, העלו לא צל שספק כי רצונה אמיתי הוא לחיות רק על פי יסודות התורה. הוא קיבל תמריץ לזה, מכל הרושם המוקדם, כפי שהוא למד אותה, עם הקריה, מההיכרות איתה, מההצהרות שלה. זה שהיא אומרת שהיא רוצה באמת בעל שילמד תורה, הכל טוב יפה. אבל ברור, כן, זה כמו שאומרים, הקונה בית, ודאי, אדם שאומר לחברו, מכור לי בית, והוא מכר לו. הוא לא פירש, הוא מוכר לו גם את הדרך לבית. מה אתם אומרים? הוא מכר לו גם את הדרך או לא? אדם שקונה מחברו בית ולא פירש לו, המוכר לא פירש. אם הוא מוכר גם את השביל, או רק את הבית. מה אתם אומרים? אנחנו יכולים להניח שהוא התכוון גם לדרך, גם לשביל? התשובה היא כן. התשובה היא כן. אין. ודאי. אם אתה מוכר לי בית, בטח אתה מוכר גם את השביל. בטח אתה מוכר גם את השביל. למה אמרתי את זה? כי העלו ללא, הבירורים מוקדמים העלו ללא צל של ספק, כי רצונה אמיתי הוא לחיות רק על פי יסודות התורה. אז אומר הבעל, רגע, רגע. אם היא אומרת שהיא רוצה לחיות על פי יסודות התורה, בטח היא מתכוונת, בטח היא מתכוונת שאני אגיע לכמה דקות ביום הביתה. לא יותר מזה. לוודאי לזה היא מתכוונת. כך הוא חושב. כן? הוא מאמין בכל ליבו שביתם המשותף יהיה מבצר של תורה. חסד, קדושה ומסירות הדדית. אגב, זה נכון. זה בסדר. השאלה איך בונים את זה. השאלה איך הופכים את הבית למבצר של תורה, חסד, קדושה ומסירות הדדית. מהי הדרגתיות? מה התהליך? מה הדרך? הנאומים שנישאו במהלך החתונה, נאומים, כן? בסעודות שבע ברכות, השלימו את התקוות והציפיות, הקלה הושוותה לאנשים הדגולות בדברי ימי ישראל. אגב, גם רוצה להאמין בזה. אני לא אומר שרק הבעל הוא אשם. אני לא אומר שרק הבעל הוא אשם. לפעמים גם אישה היא טועה. מאוד נעים לה שאומרים שהיא כמו, כמו אשת רבי עקיבא. מאוד נעים לה שמשבחים, שרואים במישהי שירויה לבן תורה, זה מאוד נעים לה. מאוד נעים. ואדרבה, יכול להיות שאפילו היא מעודדת אותו. כמו שאמרנו, היא אומרת לו את זה. אתה תשב, תלמד תורה, ואני אהיה בבית, ואנחנו נבנה וכו'. זה יכול להיות. אבל צריך שיהיה עיניים, לראות, לבדוק בכל שלב, האם באמת המציאות מתאימה, המציאות שלפנינו, האם מתאימה לאידיאל כזה גדול, או צריך להעיט מעט את הקצב, להעיט מעט את הקצב, ולפרוס לו על פני תקופה יותר ארוכה, יותר בחמלה, יותר בהתחשבות. צריך לבדוק. צריך לבדוק. אני לא נגד הדרשות של שבע ברכות, זה בסדר גמור. חשוב מאוד. אם בחור בן תורה, צריך לעלות את זה על נס. זכר צדיק לברכה. אתה רוצה לדבר על בחור רציני, גם הרב ביגון אומר מתחת לחופת המין. הוא משבח את החתן, משבח את הכלה. נו, נו, את מתחתן, דיפלוני. תדעי לך שהבחור הזה הוא צדיק, הוא אוהב תורה. הבחור שומע את זה ככה עם החליפה, מבסוט מהחיים. הוא בן תורה, הוא צדיק. הוא לא יחזב. הוא לא יחזב. הוא לא יחזב. והבחורה שומעת, מי זה בעלה? מפיו של הרב ביגון, לפחות וליותר, והחיוך המקסים שלו. את שחית באוצר. היא לא רוצה להחזר, הוא לא רוצה להחזר. כן? ואז שניים נכנסים הביתה עם התפיחת שכם הזו, ומתחילים את הגיבוש לסיירת, כן? אז צריך לעקוב ולראות במהלך מסע הקומטה, אם באמת הם עומדים בזה או לא. צריך לראות, כן? צריך לבדוק את זה. לחם לפי הטף, את נעלה לאיתי לרגל המלאכה. כן. 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 למעט מה? להעיד את הקצב של הציפייה, מהאישה. היא לא יכולה לעמוד בזה. אז לבוא קצת יותר מוקדם הביתה. לתת לה עוד 20 דקות. לתת לה עוד 20 דקות, אבל לא להיות תפוס במחשבות על הגמרא. לתת לה עוד 20 דקות ולהתפנות מכל העיסוקים בשביל להקשיב לה. לדבר איתה, להתעניין בה. לעשות למנה משהו, לקחת פה גיגית כביסה על החבל, שם לשטוף כמה כלים, קצת לנקות את הגינה מעלים, וללכת, כן? אבל להשתתף. להשתתף, להראות שבזמן הזה אתה איתה. אתה איתה. כן? זהו, אז השלים אותו, כן? הקלה הושבתה לאנשים הדגולות בדברי עם הישראל, אופיה הוא מושלם. טוב ליבה הוא מיוחד במינו. והוא הבעל יהיה יחיד בדורו, כך אמרו עליו בשביל הברכות, יחיד בדורו כרבי עקיבא שהגיע לגדולתו בתורו, בזכות מסירות נפש של אשתו. הוא עוד יכול להביא זה כראיה לפני אשתו. הוא יכול להביא כראיה לפני אשתו את התנהגותה של רחל, אשת רבי עקיבא. לא שמעת שאשת רבי עקיבא ויתרה על רבי עקיבא 24 שנה? 12 שנה ראשונות, אחרי זה הוא חזר הביתה ושמע מהחלון, שאשתו אומרת לשכנתה, לחברתה, אוי, אם עכשיו היה שומע אותי עקיבא, אם היה שומע אותי, היה חוזר עכשיו עוד 12 שנה. אני מקווה שהוא לא יחזור. אני רוצה שהוא ילמד ברציפות. שמע רבי עקיבא מהחלון. מהחלון הוא שמע את אשתו אומרת לשכנתה כך, לחברתה, והוא פשוט הפך את פניו וחזר לבית המדרש עוד 12 שנה רציפות. הוא אפילו לא נכנס להגיד שלא. את לא קראת את הסיפור על רבי עקיבא רחל? לא קראת? תהילה. לא קראת? אז תשמעי, תשמעי. 12 שנה. אגב, דברים האלה גם עושים, אתם יודעים, אני לא אומר, אני לא בא לשפוט את ההתנהגות הזו, אבל הרבה פעמים בישיבות, גם ישיבות של צעירים, מיוחד של מבוגרים, ישיבות של עילויים, ישיבות של מצוינים, או שלפחות בונים אותם להיות תמידי חיים גדולים, תמיד מעמידים מול פניהם דמויות מופת בעם ישראל. כן? מרבים לדבר על רבי עקיבא איגר, על החתן סופר, על רב אלישיב, כן? מספרים סיפורים עליו, איך הוא לומד תורה, מראים סרטונים שלומד תורה, יש איזה סרטון של 25 דקות, שתפסו אותו על חם, יש איזה מצלמה נסתרת, לא על חם, אבל... יש מצלמה נסתרת בבית שלו שעוקבים אחריו לראות שהוא לא מקבל משהו חלילה. יש מצלמה נסתרת שבתוך החדר לימוד שלו. אז הדליפו משם איזה סרטון קטן של 25 דקות שהוא יושב לומד תורה. מראים לתלמידים איך הוא יושב לומד תורה. זה פשוט לא יאמן. איך הוא יושב לומד סוגיה בגמרא, זה פשוט פלא. לראות איזה חוויה בלתי רגילה. זה ממש פלא פלא. כן? 25 דקות, יושב על הסוגיה, איזה הוויות פנים, איזה מתיקות של ניגון, כאילו איזה שם כזה. ואז פתאום הוא מסתכל ככה על האותיות, ועוד פעם מתרחק, מתחיל לנגן את מה שהוא קורא. הוא מסתכל עוד פעם פתאום על התוספות, ועוד פעם ככה, זה משהו, זה שפת גוף שאנחנו לא מבינים אותה בכלל. איזה עונה, כאילו, אני אגיד לכם, מורשה קהילת יעקב, כאילו, זה ממש יחסי אישות עם התורה, זה פלא, פלא. עכשיו, מעמידים את כל הדמויות האלה מול הצעירים, מול המבוגרים, דמויות מופת, ויורדים לפרטי פרטים, פשוטים של מסירות הנפש להם, וככה בונים אצלם את הרצון, ומתחילים להתחרות אחד עם השני, על פי רוב כנראה זה בסדר, ויש לפעמים מצבים, וזה קורה גם בישיבות שלנו, של הכיפות הסרוגות, של המצוינים, יש מקרים שתלמידים פשוט יוצאים מדעתם, או מגיעים לתשישות נפש מאוד קשה, למחלות נפש. אחרי זה אפשר למצוא אותם בכל מיני הוסטלים, יש מצפה, לא מצפה רחוב, יש מבוך אורון נדמה לי, זה הוסטל כזה, של, קוראים לזה תשושי נפש. זה בדרך כלל בני תורה מצוינים, שכתוצאה מעמל התורה, הם נכנסו למצב של קצת השתבשה דעתם עליהם. ממש, עד כדי כך. מה? כתוצאה מהמאמץ הגדול. זה עוצמות כבירות, פשוט זה שובר את הכלים של הגוף ושל הנפש. מרוב מאמץ, מרוב דרישות. כן? כשאדם דורש מעצמו, מגופו, מנפשו, שולל מעצמו, ממש מגיע למצב של פרישות, והצרכים הטבעיים נדחקים הצידה. ואין לאדם במה שיחיה את עצמו. הצרכים הטבעיים נדחקים, והצד הרוחני עדיין נתפס כמחבש, כמחבש שיושב עלינו, וזה דבר שיכול לגרום למצב של כיבוי האש הטבעית. ברגע שהאש הטבעית של החיים קבע, ואין לנו שום אלטרנטיבה לכוח החיים הזה בקדושה, עדיין זה לא מוטמע יפה, הקדושה, אז אפשר להגיע למצב של התמוטטות. רבי עקיבא שהגיע לגדולתו בתורה בזכות מסירות נפשה של אשתו. עד לכאן האשליות. עד לכאן ראינו איך הולך ונבנה בראש, כן? הציור של מהי זוגיות עם אותה אישה. על פי פרשנות דברי חז"ל, הגבר בונה את עולם הציפיות שלו מאשתו. עכשיו מעניין מה קורה בצד השני. איך היא מגיבה? איך היא חווה את זה, את המחבש העצום הזה? צריך לבחון את העולם הרגשי שלה, מה מתהווה שמה? מה קורה? למרבה הצער, בהרבה מקרים אשליות אלה הן בנות חלוף. במילים אחרות, אם יש לך אשליה שאתה יכול להטעין על חמור 2,000 קילו, אתה יכול לשים על גבו 2,000 קילו, 2 טון, אבל אחרי 10 מטר הוא יתמוטט. הוא פשוט התמוטט. אז מתברר שזו הייתה אשליה. שמת משקל יתר על חמורך. שמת משקל יתר. למרבה הצער, בהרבה מקרים אשליות הן בנות חילוף. כלומר, מסתבר שהמערכת שבתוכה אתה חי, לא מסוגלת לעמוד בציפיות האלו, בדרישות האלו, במסע הזה. למרבה הצער. האמת המראה תופסת מקומן בתהליך איטי, אך בלתי נמנע. כן? מתחילים לשמוע חריקות, וצריך לזהות את החריקות. כן? צריך לזהות את החריקות, לאט לאט. עכשיו נראה את החריקות. המשיכה הפיזית. אנחנו עדיין בצד של הבעל. בשלב ראשון אמרנו, יש לנו שתי דקות, נפתח את זה לפחות. בשלב הראשון אמרנו שהבעל מצפה ציפיות מאשתו, ציפיות מאוד גדולות. כן? עוד לא ראינו מה התגובה שלה. אבל מה קורה עכשיו? המשיכה הפיזית מתחילה לאבד את קסמה הראשוני. מכיוון שאדם נכנס לזוגיות בהסתכלות לא נכונה, לא בהסתכלות של חסד. מה קורה? איפה שאין חסד, איפה שאין הסתכלות של חסד, הצדדים החיצוניים של החיים הם מתחילים להתיישן. ההתנהגות הזו של הגבר, כפי שראינו, אישה כשרה, בת קול, כל הדברים, שרוי בלא איש, כל הדברים האלה. ההתייחסות הזו של הגבר, היא באופן אוטומטי מולידה מצידו גם יחס חיצוני למראה שלה. ומכיוון שיחסו לחיצוניותה, הוא חיצוני, באופן אוטומטי, מה קורה? חל חוק ההתיישנות על היופי שלה. למרות שאם אתה תראה את אשתו, אתה תגיד, יפהפיה. אבל אצלו, מכיוון שדש בה, אז היא מתיישנת. עכשיו, ברגע שהיופי מתיישן, ברגע שאתה לא מתחבר לצד של המראה של האישה, באופן אוטומטי יש נסיגה מאוד חסגה של הרגש. זה התגובה המיידית בדרך כלל, גם אצל נשים, אבל בעיקר אצל גברים. ברגע שהצד החיצוני של האישה מתעמם ומתחבר, מיד אנחנו חשים נסיגה בעולם הרגשי. הרגש יורד. עכשיו, הרצון יושב על הרגש. כאילו הוא רוכב על הכתפיים של הרגש. אם הרגש יורד, הרצון יורד. המשיכה הפיזית מתחילה לאבד את קסמה הראשוני. הקסם הראשוני זה המושכל הראשון. זאת אומרת, זה כמו שאני יכול לראות אדם חדש שלא ראיתי עד היום. אני מסתכל עליו והוא, וואו, הוא גורם לי איזו הרגשה של סקרנות. יכול להיות שאחרי 5 דקות הוא כבר לא יעניין אותי. למה? כי ההתייחסות הראשונית שלי הייתה מצד הסקרנות הטבעית. יש סקרנות טבעית. גורלה של סקרנות טבעית או משיכה טבעית לצד הפיזי, לא משנה, כל דבר. גורלה שזה ילך לאיבוד אחרי זמן קצר. אם אתה לא מוצא דרך לחזור ולהעריך את המראה על פי מבט יותר פנימי, בדרך כלל מבט שנגרם על ידי חסד, שאם אתה גומל חסד עם אדם, הוא יכול להיות מאוד מכוער, אבל אתה תאהב אותו. הוא יהיה יפה בעיניך. כי עשית איתו חסד. וכיוון שעשית איתו חסד, אתה קרוב לנפשו. אתה דבק בו. וכיוון שאתה דבק בו, הוא יפה. כי הנשמה יפה. והנשמה מייפה את הכל. אבל התלמיד חכם שלנו, הבן תורה הזה, שמלכתחילה הוא תופס אשתו כמכשיר ואמצעי לספק את רצונותיו, גם אם יהיו רוחניות, הרי שהיחס הזה הוא משפיע ישירות על התפיסה הפיזית של, של אשתו. ולכן, זה מתחיל לבית הקסם הראשוני. דומה כי האישה אשר חדלה להתקשט, מלהתקשט ולבוש בגדים שונים, כמו שנגע לפני כל פגישה בתקופת ההיכרות, נראית משום מה פחות יפה. טוב, אנחנו צריכים לדבר על זה בנחת, בעזרת השם. נחזור לזה.